כנוסים הגובים בצמה, המקדמים בברכה מעיין מים חיים. כך קיבלו נשמות אלה את המסר השמימי. העיקרים בשדות ובעלי המלאכה בסדנותיהם התעודדו במהלך עמל יומם כאשר שוחחו על האמיתות היקרות של כתבי הקודש. בערבים, במקום ללכת לחנויות לממכר יין, הם נאספו בביתו של אחד מהם כדי לקרוא בצוותא בדבר אדוני, להתפלל ולעבוד את האל. שינוי כביר התחולל במהרה בקהילות אלה. עליו שחבריהן היו בני מעמד הפועלים, עיקרים קשי יום וחסרי השכלה, כוחו המרומם והמחולל שינוי של החסד האלוהי ניכר בחייהם. הם ניצבו בהנבה, באהבה ובקדושה, כהדים של המהפך, שהבשורה מחוללת בחיי מי שמקבל אותה בכל ליבו ומאודו. ההור שזרח על ההיר מור, שלח את קרניו למרחקים. מדי יום גדל מספר האנשים שקיבלו את האמונה המתוקנת. המלך, שבז לקנאות העיוורת, צרת האופקים של הנזירים, הצליח לעצור לזמן מה את זעמה של ההיררכיה ההפיפיורית. אך לבסוף, ידם של ראשי הדת הקתולית הייתה על העליונה. המוקד נערך. הבישוף של מור, שהולץ לבחור בנש המוקד להתכחשות לאמונתו, בחר בדרך הקלה יותר. החרף מפלתו של הרוהה, צון מריתו נותר נאמן. רבים העידו על האמת בעודם הולים בלהבות. בזכות אומץ ליבם ומסירותם, משיחיים ענבים אלה דיברו מעל המוקד אל רבבות בני אדם שבימים של שלום לא שמעו מעולם את עידותם. לא היו אלה רק הענבים והענים שהעזו להעיד על המשיח בעיצומם של סבל, לעג ובוז. בהיכלות הנשגבים, בטירות ובהרמונות, ישבו נשמות אציליות שהוקירו את האמת יותר מאושרן, מעמדן ואפילו חייהן. שריון אבירים הסתיר רוח אצילית, נשגבה ומסורה יותר מזו שהסתתרה מתחת גלימת הבישופים. לואיס דה ברקווין היה בן אצולה. אביר אמיץ ואצילי זה, שהיה מסור ללימודים, היה אדם בעל נימוסים, מידות טובות ומוסריות מופתית. מחבר אחד כתב עליו, הוא היה חסיד גדול של החוקה והשיטה הקתולית, ואהב מאוד לשמוע מיסות ודרשות. גולת הכותרת במידותיו הטובות הייתה תיובו המיוחד כלפי הדת הלותרנית. אולם, כרבים אחרים, לאחר שיד ההשגחה כיוונה אותו אל כתבי הקודש, הוא הופתע לגלות בהם לא את תורות הדת הקתולית, אלא את משנתו של לותר. לפיכך, הוא התמסר בכל ליבו ומאודו למטרת הבשורה. כאדם המשכיל ביותר בקרב אצילי צרפת, ובזכות שכלו החד, רהיטותו, אומץ ליבו האיתן ולהטו ההירואי, בשילוב עם השפעתו הרבה בחצר, הוא היה חביב מאוד על המלך. הוא נחשב בידי רבים כמי שיועד להיות מתקן הדת בארצו. בזה אמר, ברקווין היה יכול להיות לותר השני, אילו מצא בפרנסיס הראשון אלקטור שני. הוא גרוע מלותר, זעקו הקתולים. הקתולים בצרפת הטילו עליו אימה רבה יותר. הם קלו אותו באבון כפירה, אך הוא שוחרר מן הכלא בצו המלך. המאבק נמשך שנים רבות. פרנסיס, שהתנודד בין הקתוליות לרפורמציה, נשא באור רוח את קנאותם הפראית של הנזרים ודיכא אותה לסירוגין. ברקווין נעשה 3 פעמים בידי הרשויות הקתוליות, ופעם אחר פעם שוחרר בידי המלך, שהריץ את שכלו החד ואת אופיו האצילי, וסירב להקריב אותו לשלטון הרשע של הדת הקתולית. ברקווין שב והוזר מפני הסכנה שערבה לו בצרפת, וידידיו דחקו בו ללכת בעקבות אלה שבחרו לצאת לגלות מרצון, ומצאו שם מחסה. אירסמוס, הפרדן והסטגלטן, שעם כל עושר ידיעותיו ולמדנותו, כשל בגדולה המוסרית אשר מרוממת את האמת ומכניעה את החיים והכבוד לציוויה, כתב לברקווין. בקש שישלחו אותך כשגריר להרת זרה. סע ברחבי גרמניה. אתה מכיר את בדה ואת טיבו. מפלץ בעלי לפרשים, היורק ארס לכל עבר. אויביך מכונים ליגיון. גם אם הייתה מטרתך טובה שבעתיים מזו של ישוע המשיח, הם לא היו מניחים לך עד שהיו מענים ומשמידים אותך. אל תבטח יתר על המידה בהגנת המלך. בכל מקרה, אל תסכן את שמי הטוב במחלקה לתיאולוגיה. אך כשהסכנות גדלו, לאתו של ברקווין רק הלך וגבר. כיוון שמטיבו לא היה מסוגל לאמץ את הלך הרוח, הסטגלטנות שעמדו מאחורי עצתו של אירסמוס, הוא היה נחוש בדעתו לנקוט צעדים נועזים יותר. הוא לא רק יגן על האמת, אלא אף יתקוף את השקר. הוא יטיל על הקתולים את אשמת הכפירה שהם ביקשו להטיל עליו. אויביו המרים והנמרצים ביותר היו המורים המלומדים והנזירים שלימדו במחלקה התיאולוגית באוניברסיטה של פריז, אחת ממוסדות ההשכלה הדתיים הגבוהים ביותר בפריז ובצרפת כולה. ברקווין הוציא מכתביהם של מלומדים אלה 12 השגות, פרסם אותם ברבים וטען כי הן סותרות את כתבי הקודש, ולפיכך מהוות כפירה. במקביל, הוא פנה אל המלך בבקשה שישמש כבורר במחלוקת. המלך, שלא התנגד לאימות בין הכוח לחריפות המחשבה של הצדדים היריבים, וסס על ההזדמנות להשפיל את גאוותם של הנזירים היהירים, ביקש מן הקתולים להגן על מטרתם באמצעות כתבי הקודש. הללו ידעו כי כלי נשק זה לא יועיל להם רבות. מאסר, עינויים ושריפה על המוקד היו כלי הנשק שהם היטיבו להשתמש בהם. עתה התהפכו היוצרות, והם הבינו שהם עומדים ליפול לבור שהם קראו בעבור ברקווין. הם הביטו סביבם בפליאה, ובתוך כך חיפשו דרך מילוט. בדיוק בשעה הזו, צלם של הבתולה, שניצב בפינת אחד הרחובות המרכזיים, נמצא קרות ומושחת. העיר סערה כמרקחה. המוני בני אדם נהרו אל המקום, כשעל פניהם ארשת זעם והבל. גם המלך התחלחל והצטהר. כאן היה יתרון שהנזרים יכלו לנצלו לתועלתם, והם אכן הזדרזו לעשות זאת. הם זעקו. אלה הפירות הבאושים של הדוקטרינות של ברקווין. הכל יארס, הדת, החוקים, הכס עצמו, באמצעות קונספירציה לותרנית זו. ברקווין נעצר שוב. המלך נעדר בעת ההיא מפריז, והנזרים יכלו לפעול כאוות נפשם. מתקן הדת נשפט, הורשע ונגזר עליו עונש מוות. הוא מחשש שפרנסיס יתערב כדי להצילו, גזר הדין בוצע כבר ביום שבו נגזר. ברקווין הובל בצוהרי היום אל אתר ההוצאה להורג. קהל גדול נאסף במקום כדי לחזות בהוצאתו להורג, ורבים הוקו בתדהמה ונחרדו כשראו כי הקורבן אינו בנה של אחת המשפחות הטובות, האמיצות והאציליות ביותר של צרפת. תדהמה, זעם, בוז ושנאה מרה הגדירו את פניהם של ההמונים שהתקהלו במקום. אך על פניו של אדם אחד לא העיב שום צל. מחשבותיו של הקדוש המעונה ניסו הרחק מן המחזה הסוהר והעומה הזה. הוא היה מודע אך ורק לאדונו. עגלת הנידונים למוות הניתבת שעליה הובל, פניהם הקודרות של רודפיו, המוות הנורא הצפוי לו, לכל אלה לא שם לב. המושיע החי, שקם לתחייה מן המתים, והוא חי לעולמים, ובידיו מפתחות המוות והשאול ניצב לצידו. פניו של ברקווין קרנו בזיו ובשלוות גן ההדן. הוא לבש בגד נהה, גלימת כתיפה, חולצה הדוקה מבד סטן ומשי וגרבי זהב. הוא עמד להעיד על אמונתו בנוכחות מלך מלכי המלכים והיקום כולו שצפה בו, ולכן אף סימן של אבלות לא ההיב על שמחתו. כאשר התהלוכה התקדמה לאיתה לאורך הרחובות ההמוסים, הביטו האנשים בהשתהות מארשת השלווה הצרופה והניצחון חדור השמחה שנחה על פניו. הם אמרו, הוא נראה כאדם היושב במקדש והוגה בקודש. על המוקד ניסה ברקווין לומר כמה מילים לקהל. אך הנזירים שחששו מן התוצאה החלו לצוק, והחיילים הרישו בכלי נשקם, עד שהשעון הרב גבר על קולו של הקדוש המעונה. דבריו של בר הסמכה העליון ביותר בפריז התרבותית, בתחומי הספרות והאמונה, שנהמרו כבר בשנת 1529. דרבנו את ההמון הפשוט, שהתאסף בשנת 1793, כשדיבר על הדרך הנבזית שבה הושתקו על הגרדום המילים הקדושות של הגוססים. ברקווין נחנק למוות וגופו הוחלה בלהבות האש. הבשורות המרות על מותו ציירו מאוד את תומכי הרפורמציה בכל רחבי צרפת. אך המופת שלו לא נשכח. עד האמת אמר, גמנו להוטים לקדם את המוות בשמחה, ולמקד את מבטנו בעולם הבא. במהלך הרדיפות בהיר מו, המורים שלימדו את האמונה המתוקנת, לא קיבלו רישיון להטיף, ולכן פנו לסדות ביסור אחרים. לאחר זמן מה, לאבר נסע לגרמניה. פרל שב להיר הולדתו במזרח צרפת כדי להפיץ את ההור בבית ילדותו. להיר כבר הגיעו ידיעות על מה שהתחולל במו, והאמת שפרל לימד בעוז ובלעת קנתה לה מאזינים. במהרה קמו הרשויות כדי להשתיקו והוא גורש מן ההיר. על אף שנבצר ממנו לפעול בגלוי, הוא נסע דרך מישורים וכפרים, לימד בבתים פרטיים ובגנים נסתרים, ומצא מחסה ביערות ובמהרות שבהם ביקר תדירות בנערותו. אלוהים הכשירו למבחנים קשים יותר. הוא אמר, צלבים, רדיפות ומערבים של השטן לא חסרו לי. הם אפילו היו יותר ממה שיכולתי לשאת בכוחי שלי. אך אלוהים הוא אבי שבשמיים. הוא מעניק לי סעד וכוח, והוא יעזרני לנצח נצחים בכל הכוח שאזדקק לו. בדומה למה שקרה בימי השליחים, הרדיפות היו דווקא לטובת הבשורה. פיליפים, א.12. לאחר שהמבשרים גורשו מפריז, ומו, הם עברו בארץ ובישרו את דבר אלוהים. מעשה השליחים, ח.4. כך עשה ההור את דרכו למחוזות נידחים רבים ברחבי צרפת. אלוהים ממשיך להכשיר פועלים שירחיבו ויקדמו את מטרתו. באחד ממוסדות הלימוד בפריז למד צעיר, שקט ומעורר, שכבר הוכיח את עצמו כבעל תפיסה חדה ושכל מבריק, שאף התבלט בזכות אורח חייו הטהור לא פחות מאשר להטו האינטלקטואלי ועדיקותו הדתית. גאונותו של ג'ון קלווין, שהתבטא הלכה למעשה, הפכה אותו במהרה לגאוות המכללה. אנשים ציפו והאמינו שהוא יהפוך לאחד ממגיני הכנסייה הכישרוניים והמכובדים ביותר. אולם, קרן אור חדרה אפילו דרך כותלי הסקלטנות והאמונות התפילות שסגרו על קלווין. הוא שמע את התורות החדשות בחלחלה, ולא פקפק בכך שהכופרים היו ראויים לאש המוקד שאליה הובלו. עם זאת, שלא במתכוון, הוא נתקל בתורת הכפירה, ונאלץ לבחון את עוצמתה של התיאולוגיה הקתולית כדי להפריך את התורה הפרוטסטנטית. דודנו של קלווין, שהצטרף למתקני הדת, שהה בפריז. שני קרובי המשפחה נפגשו לעתים קרובות ודנו בסוגיות שעוררו מחלוקת בארצות הנצרות. אוליבטן הפרוטסטנטי אמר, בעולם יש רק שתי דתות. האחת היא פרי המצאתו של האדם, ועל פיה יכול האדם להושיע את עצמו באמצעות כסים ומעשי חסד. השנייה היא זו שנחשפה בכתבי הקודש, ומלמדת את בני האדם לחפש ישועה ולקבלה אך ורק כמתת חינם מאת אלוהים. קלווין הכריז, איני מקבל אף אחת מתורותיך החדשות. האם סבור אתה שחייתי בשקר כל ימי חיי? אך במוחו צצו מחשבות שלא עלה בידו לגרשן בכוח הרצון. בבדידות חדרו, אגם בדברי דודנו. תחושת אשמה על חטא העיקה על מצפונו, והוא ראה עצמו ניצב לפני שופט הצדק הקדוש ללא מיליץ יושר. הוא הבין כי התיווך של הקדושים, מעשי החסד וטקסי הכנסייה, הם בכוחם לכפר על חטאים. הוא יכול היה לראות אך ורק את החשיכה הגמורה של הייאוש הנצחי המצפה לו. לשווא ניסו אנשי הכמורה להקל על צערו. הוא הסתגף והלך לוידויים, אך לשווא. כל הצעדים הללו לא יכלו לפייס בנשמתו לאלוהים. קלווין המשיך להתייסר מחיבוטי הנפש חסרי השחר הללו, כשבאחד הימים, כשביקר באחת מכיכרות העיר, היה עד לשריפתו על המוקד של כופר. הוא נמלא פליאה מהבעת השלווה שנחה על פניו של הקדוש המעונה. בעיצומם של ההינויים והמוות הנוראי שהומתו עליו, ותחת ההרשעה הנוראה ביותר של הכנסייה, הוא הפגין אמונה והוז רוח שעמדו בסתירה גמורה לייהוש ולהפעילה שקנו להם אחיזה בנפשו של התלמיד הצעיר, שצייד בקפדנות ובאופן מושלם לכנסייה. הוא ידע כי הכופרים ביססו את אמונתם על כתבי הקודש. לפיכך הוא גמר הומר בנפשו ללמוד את כתבי הקודש ולגלות, אם יעלה הדבר בידו, את סוד עושרם של הכופרים.